כתובות, דף חפב, תחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, במילה טניה. מסופר במדרש פסיקתא רבתי, פסקה למדבט, אות דלד. בשעה שנחרב בית המקדש הראשון, נבוכדנצר הרשע הוריד את עם ישראל לגלות לבבל, הריץ את עם ישראל בכל הדרך עד שהגיעו על נהרות בבל, כמו שמובא גם בתהילים מזמור קוף למדזיין, על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה שלא כתוב במזמור מספרים חז"ל, אמר להם נבוכדנצר, מה אתם יושבים ובוכים? שם ישבנו גם בכינו, מה אתם יושבים ובוכים? והוא קורא לשבטו של לוי ואמר להם, אחינו עצמכם, קחו את הכינורות. עד שאנו אוכלים ושותים, אותם רשעים, אני מבקש שתעמדו ותקישו לפניי בכינורות שלכם, כדרך שהייתם מקישים בבית המקדש שלכם לפני אלוקיכם. כך הוא ביקש ברוב חוצפתו אותו רשע נבוכדנצר. הלוויים היו מסתכלים אלו באלו ואמרו, קיבלו עליהם גזירת שמיים, לא דיינו שהחרבנו בית מקדשו באבונותינו, אנחנו באבונותינו גרמנו לחורבן בית המקדש, אלא עכשיו אנו עומדים להקיש בכינורותינו לפני נבוכדנצר הרשע. מיד עמדו כולם ונטלו עצה והחליטו לעשות את מה שנאמר בהמשך המזמור, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, על עצי ערבה הלכו ותלו את כינורותיהם על ערבי נחל. וכאן קרה דבר של גבורה שלא נתפסת בשכל אנוש. שלטו בנפשותיהם אותם לוויים ונתנו את עליוני ידיהם, את אצבעותיהם, לתוך פיהם ומרצצים ומקצצים אותם. ועל זה הם אומרים לנבוכדנצר, הם לא אומרים לו לא נשיר את שיר השם, אלא איך נשיר את שיר השם. הראו לו את האצבעות שלהם שהם לא יכולים לנגן בכינור ולהקיש בכינור. אמר להם הקדוש ברוך הוא לאותם לוויים, נשבע הקדוש ברוך הוא, חייכם, מה שלא השבתי לירמיה ולציון אני משיב אתכם, על עזיבה ושכיחה שטבעו אותי לכם אני משיב, שנאמר אם אשכחך ירושלים, נשבע הקדוש ברוך הוא, תשכח ימיני. אתם שלטתם באצבעות ידיכם של ימין, אף אני אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הבטיח הקדוש ברוך הוא להשיב אותם לגבולם. ובאמת, הדבר הזה מסביר שאלה, סתירה. צד אחד ידוע לנו מפסוקים וממשנה, שכשהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל, כשבאו לבנות את בית המקדש השני על ידי עזרא הסופר, נאמר מפורש שביחד איתו עלו גם לוויים. יש פסוקים מפורשים. כתוב, ורבים מראשי האבות והלוויים אשר ראו הבית הראשון וכולי, ספר עזרא, כתוב שגם הגיעו לוויים, גם משנה אומרת, מסכת קידושין, דף סמכתת, חלק מאלה שעלו מבבל היו הלוויים, תחילת פרק 10 יוחסין. מצד שני, הפסוק אומר, שהלוויים לא עלו ביחד עם עזרא הסופר בזמן בית שני. אז האמת שתשובה לשאלה הזאת רש"י מביא בתחילת פרק 10 יוחסין, ותוספות מביא את זה גם במסכת יבמות דף פ"ו, ששם מסופר מה שאנחנו נעסוק בו היום בעזרת השם, שבאמת זה לא סותר, וכמו שגם כותב מפורש כאן הפסיקתא, אמנם עלו לוויים עם עזרא הסופר, אבל רק אלה שהיו קצוצי אצבעות. ועל זה הוא אומר, מבני לוי לא מצאתי שם. לא הכוונה שבאמת לא היו מבני לוי, כמו שאומר עזרא, הוא כותב שהוא לא מצא מבני לוי, והקבצם אל הנהר הבא אל הווה, ואבין הבאם ובכהנים ובני לוי לא מצאתי שם. מה פירוש לא מצאתי שם? לא מצאתי לוויים שראויים להקיש בכינורות, שלא היו יכולים להקיש בכינורות, שהיו אצבעותיהם מקוטעות. אבל כן הגיעו לוויים בזמן בית שני ביחד עם עזרא הסופר. אבל משמע מדברי תוספות ורשי, תוספות במסכת יבמות דף פ"ו ורשי מסכת קדושין דף סמכתת, שהיו חלק מהלוויים שנשארו בבבל, שלא היו קצוצי אצבעות, שכן יכלו לשיר, אבל הם לא עלו ביחד עם עזרא הסופר. ומסופר במסכת יבמות דף פ"ו, שעזרא הסופר גזר על הלוויים, מכיוון שהם לא עלו אלה שראויים לשיר בזמן בית שני, הוא כנס אותם בכנס. מה היה אותו כנס? הרי כשאדם צומח לו היבול בשדה, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. יש תרומה גדולה, שזה דבר ראשון, נותנים לה כהן. לאחר מכן יש מעשר ראשון, עשירית מכל היבול צריך לתת ללוי. הלך עזרא הסופר וכנס את הלוויים, אחרי שהם לא עלו איתו לארץ בזמן בניין בית שני, שמהיום לא נותנים מעשר ראשון ללוויים, אלא או שיתנו את זה לעניים, כמו שמבואר שם במסכת יבמות דף פ"ו, או שכהנים גם כן מוגדרים כעניים, כי הרי התרומה שהם מקבלים, הם לא יכולים לאכול את זה בזמנים שהם טמאים, כי אי אפשר לאכול תרומה בטומאה, ולכן הכהנים הם אלה שקיבלו את המעשר ראשון. ולכן תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כשם שאדם שמקבל תרומה בשדה, זה חזקה לזה שהוא משבט הכהונה, יש לו חזקה לאכילת תרומה, כך אם הוא מקבל מעשר ראשון, אחרי הכנס שעזרא הסופר כנס את הלוויים, שהמעשר ראשון יהיה לכהנים, אם אדם מקבל מעשר ראשון, זה חזקה לכהונה. והלכה נוספת, החולק, אדם שמקבל תרומה בבית דין, על פי בית דין, אינה חזקה. זה לא אומר שהוא כהן מיוחס, והגמרא תבהר מה בדיוק הברייתא מתכוונת כאן לומר. אבל קודם כל, הגמרא מבארת מה פירוש שאם אדם מקבל מעשר ראשון זה ראיה שהוא כהן. הרי מעשר ראשון דלוי הוא, זה אמור להיות מתנה של הלוויים, כמו שמובא בסוף פרשת קורח, ספר במדבר. עונה הגמרא, כמו דעתו של רבי אלעזר בן עזריה. דתניא, יש דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שנותנים מעשר ראשון מעיקר דין תורה, גם בלי הכנס של עזרא הסופר, לא רק ללוויים, אלא גם לכהנים. כמו שהברייתא מביאה קודם את דבריו של רבי עקיבא, שתרומה נותנים דווקא לכהן, ומעשר ראשון נותנים דווקא ללוי, דברי רבי עקיבא, לעומת זאת רבי אלעזר בן עזריה חולק, והוא אומר שאת מעשר הראשון נותנים אף לכהן. אז אם כן, הגמרא סבורה לתרץ בזה, כשאתה רואה שנותנים מעשר ראשון לאדם, זה אומר שהוא כהן. שואלת הגמרא, אפילו לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, הרי וכי נותנים רק לכהן ולא ללוי, וכי דבר כזה מי אמר רבי אלעזר בן עזריה, הוא בסך הכל אומר שנותנים גם לכהן, אז אם אתה רואה בן אדם שנותנים לו מעשר ראשון, זה עדיין לא אומר שהוא כהן, אולי הוא לוי. עונה הגמרא, אין, הברייתא הזאת מדברת, בתר דקנסינו עזרא. אחרי הקנס שעזרא הסופר כנס את הלוויים שלא עלו לארץ ישראל, אלה שלא היו קצוצי אצבעות, הוא כנס אותם שהם לא יקבלו מעשר ראשון, אלא זה ילך לכהנים. כעת, כשנותנים לאדם מעשר ראשון, זה בחזקת שהוא כהן. שואלת הגמרא, ודילמה, יקרה ויעבו לי, אולי קרה מקרה שבו לא נתנו מעשר ראשון לכהן, אלא ללוי. איך יכול לקרות מקרה כזה? אז מביאים מהמאירי שאם יש מקרה כזה שבו אין כהן בכל האזור ויש רק לוי, אז אפילו אחרי הכנס נותנים ללוי. כי כל הכנס של עזרא היה במקרה שיש כהן שיתנו לכהן, אבל אם אין כהן נותנים ללוי. אז אולי קרה מקרה כזה שלא היה כהן, ולכן הביאו ללוי, וזה לא ראה שהוא חזקה לכהונה. אלא מתרץ רב חיסדא, אמר רב חיסדא אחא במאי עסקינן, מתי כשאתה רואה שנותנים למענה מעשר ראשון לחזקה שהוא כהן? כגון דמוחזק לן, יש לנו חזקה עליו, על אביו, באבו הדהי, דכהן הוא. אביו בוודאי בחזקת כהן. מה איתו? כבר כשהוא נולד, הוא לא היה בחזקת כהן, אותו בן. נפק עלי קלה, יצא עליו כל דבן גרושה ובן חלוצה הוא, שהוא נולד לאביו, הכהן שהתחתן עם אישה גרושה, או אישה שקיבלה חליצה, שאסורה לכהן, ואם כהן מתחתן עם אישה כזאת, הבן מתחלל מהכהונה, הופך להיות מה שנקרא חלל, הוא כבר לא כהן יותר. יצא עליו כל שהוא חלל. עכשיו, אין עדים ברורים, אלא זה שמועה כזאת. וחלקו לי לדידי מעשר ראשון בבית הגרנות. עכשיו, כשמחלקים לו, לאותו בן, מעשר ראשון בגורן, בשדה, לוי בוודאי שלא מסתפקים, ודאי דלב לוי הוא, כי הרי אביו כהן, איך הוא נהיה לוי? מה היקה לממר? מה בכל זאת יש לנו לומר? אולי נחשוש לכל שיצא עליו שהוא בן גרושה או בן חלוצה הוא, ולכן הוא לא ראוי לקבל מתנות כהונה? לא חוששים לזה. לא מבעיה, זה לא צריך לומר לפי דעתו של רבי מאיר. מאן דאמר, מעשר ראשון אסור באכילה לאדם שהוא אינו לוי, אסור לאכילה לזרים. דלא אבו יאב לי, שאם הוא לא היה כהן, לוי הוא בוודאי שלא כרי אביו כהן, אם הוא לא היה כהן, לא היו נותנים לו, כי ברגע שהוא בן גרושה או חלוצה, הוא מתחלל מהכהונה, הוא נחשב כמו זר, מי ייתן לו מעשר ראשון? אלא אפילו לפי דעת חכמים, מאן דאמר מעשר ראשון מותר באכילה לאדם שאינו כהן, לזרים, או לאדם שאינו לוי. הנמילי, הדברים האלה לא נאמרו אלא למספק לו, להאכיל אותו, לתת לו לאכול, אבל בתורת חלוקה בשדה, לא יאהבו לי, לא ניתן לו. אז כשנותנים מעשר ראשון לכהנים, אם יש כאן אחד שיש עליו קול שהוא בן גרושה או חלוצה, ולפי הקול הוא אמור להיות חלל, והוא לא יכול לקבל מעשר ראשון שנותנים לכהנים. אתה רואה שמחלקים לו בגורן מעשר ראשון, אתה צריך להבין שכנראה ביררו את הנושא, והעמיד אותו בחזקת כהן, ולכן אפשר לתת לו מתנות כהונה בגורן. אפילו לפי הדעה שסוברת, מעשר ראשון מותר לאכול לאדם שהוא לא כהן, או לוי, בזמן שנתנו ללוי, אבל לחלק, ודאי שמחלקים רק למי שמגיע לו המתנה הזאת. ואם אתה רואה שמחלקים לו, זה אומר שהוא כהן. ההלכה השנייה שלמדנו בברייתא, והחולק תרומה בבית דין אינה חזקה, הוא לא מוחזק כהן. הגמרא הבינה שהכוונה היא שמחלקים לאדם תרומה, ולא מחלקים לו את התרומה סתם, אלא בבית דין נותנים לו תרומה. ואף על פי כן הוא לא מוחזק שהוא כהן. שואלת הגמרא, היא בבית דין לא הביא חזקה, אם כשבית דין נותנים לו תרומה, מה מבינה שזו התרומה של הגורן, ואף על פי כן הוא לא מוחזק לכהן, אז כשיתנו לו תרומה בגורן, הוא הרי ודאי נחשב מוחזק לכהן, אם הוא נותנים לו תרומה בגורן, איך יכול להיות? אם בבית דין זה לא חזקה, אז איך האביה חזקה? באיזה מקום בעולם יותר מבררים חזקתו של אדם לדעת אם הוא כהן או לא, יותר מבבית דין עצמו? אז איך ייתכן שמי שמקבל חלוקה של תרומה בבית דין הוא לא נחשב מוחזק לכהן? אמר רב ששת, הברייתא לא מדברת כשנותנים לו תרומה בחזקת שהוא כהן, אלא אחי כאמר, מדובר כאן על כהן שהשאיר ירושה לבניו. בין בניו יש אחד שיש עליו קול שהוא בן גרושה או חלוצה, ולכן הוא התחלל מהכהונה אם הקול הזה נכון. החולק תרומה בנכסי אביו עם אחיו בבית דין אינה חזקה, הוא לא מוחזק לכהן, כי הוא יורש את אביו אפילו אם הוא חלל, ולכן הוא קיבל תרומה מירושת אביו ביחד עם אחיו, אבל הוא לא קיבל את זה כי הוא כהן ויש לו חזקת כהן. שואלת הגמרא, אם ככה פשיטה, תרץ את הגמרא חידוש הוא, מהו דתימה, אולי אתה היית אומר, מדהנך, מזה שהאחים שלו שהם כהנים ודאי, הם מקבלים את זה לאכילה, היי, גם זה שיש לנו ספק עליו, אולי הוא בן גרושה או חלוצה והתחלל מהכהונה, אם הוא מקבל בבית דין תרומה, אולי מקבל את זה גם כן לאכילה, נמי לאכילה, ואם כן הוא מוחזק ככהן כשר, כמה שמלן הברית המחדשת שזה לא ראיה, הנחה, אלה אחים שהם בחזקת כהנים, מקבלים את התרומה לאכילה, והי, זה שיש עליו ספק, אולי הוא לא כהן, כי הוא התחלל מהכהונה, כי הוא נולד לאביו מגרושה וכדומה, קיבל תרומה לזבוני שיוכל למכור את זה לכהנים ולקבל את התמורה. במשנה למדנו, כשיש אדם שאנחנו לא יודעים עליו אם הוא כהן או לא, השאלה היא, איזה עדות אנחנו צריכים שאם יעידו עליו את העדות הזאת, אנחנו באמת נסמוך להחזיק אותו לכהן. מישהו יעיד עליו שהוא כהן, איזה עדות אנחנו נקבל כדי להחשיב אותו לכהן. אז הדעה שהכי מחמירה זה דעתו של רבי יהודה. הוא אומר במשנה, אין מעלין לכהונה על פי עד אחד. אין דבר כזה, אדם שאין לו חזקת שהוא כהן, שיבוא עד אחד ויאמר שהוא מעיד עליו שהוא כהן, ועל פי העדות הזאת נחזיק את זה שהעידו עליו לכהן. אין דבר כזה, צריכים לפחות שני עדים. אם כן, זה דעתו של רבי יהודה, שצריכים שני עדים. לאחר מכן, יש במשנה, או לאחר מכן יש דעה אחת שהיא לפני כן, אבל בכל אופן, במשנה יש חוץ מזה עוד שלוש דעות, שכל אותם שלוש דעות צוברים, שאפשר אפילו על פי עד אחד, להחזיק אדם שהוא כהן, אם אחד מעיד עליו שהוא כהן. קודם כל הייתה את דעת הנקמה, שהיא נאמרה ממש בתחילת המשנה, שאפילו אם מגיעים כאן, שניים, אחד מעיד על השני, זה מעיד על זה, הוא כהן, והוא מעיד עליו, הוא כהן. כך אחד מעיד על השני, ואתה חושב שאולי בעצם הם עשו ביניהם עורמה, מה שנקרא גומלים, נגמול טובה אחד עם השני. אני אעיד עליך ואתה תעיד עליי. אז יש כאן חשש שאולי הם לא נאמנים. אף על פי כן, לפי תנקמה, אם אף אחד לא מעורר, אין עוררין, תנקמה סוברים שבמקרה שאין אף אחד שמעורר עליו, אנחנו לא יודעים עליו שמישהו מעורר עליו שהוא לא כהן, אלא סתם בן אדם שבא אחד ומעיד עליו, אפילו אם יש כאן חשש שאולי הוא מעיד עליו כי יש כאן איזושהי תחבולה שמסו ביניהם, זה מעיד על זה וזה מעיד על זה, אף על פי כן עד אחד נאמן לפי תנקמה. אחר מכן יש את דבריו של רבי אלעזר, שהוא סובר, אני מסכים עם תנקמה, שעד אחד נאמן, במקרה שאין אף אחד שמעורר על הבן אדם הזה שהוא לא כהן, לומר עליו שהוא לא כהן, אז סתם בן אדם שלא ידוע עליו שום דבר, עד אחד נאמן לומר עליו שהוא כהן, אבל אני חולק על תנא קמא בנקודה אחת, הם אומרים שאפילו אם יש כאן אחד שמעיד על השני, הם נאמנים, אני סובר שלא. חוששים כאן לגומלין, שאחד גומל טובה עם השני והם לא נאמנים. במקרה שחוששים לגומלין, לא נאמן עד אחד, כך סובר רבי אלעזר, ובזה הוא חולק על תנא קמא. אחר מכן יש את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. הוא אומר משום רבי שמעון בן הסגן, מעלין לכהונה על פי עד אחד וכו'. והתמיה, מה בעצם הוא בא לחלוק? מה הדעה שלו? רבן שמעון בן גמליאל, היינו דעתו של רבי אלעזר. הרי שניהם סוברים אותו דבר. אמנם הוא חולק על תנא קמא, שמכשיר אפילו במקרה שאחד מעיד על השני, במקום שאפשר לחרוש לגומלין. וזהו לא מסכים עם תנא קמא. אבל לכאורה עם רבי אלעזר, הוא מסכים לגמרי, אז אם כן בעצם במה הם חולקים? וכי תאם, האם תאמר שיש ביניהם הבדל, כשהערער אחד, כשיש רק אחד שמערער על האדם ההוא שמעידים עליו כעת שהוא כהן, לומר עליו שהוא לא כהן, זה עיקה ביניו, זה ההבדל ביניהם. האם מספיק שאחד מערער ואומר, הבן אדם הזה הוא לא כהן? האם זה נחשב ערעור או לא? דרבי אלעזר סבר, שמספיק ערער אחד, שאדם אחד מערער, כדי להוריד אדם מחזקת כשרות, ושיצטרכו שני עדים להחזיר אותו לחזקה שלו. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, שבשביל הערער צריך תרי, צריך שניים, אבל אם אחד מערער, אז עד אחד מספיק כדי להכשיר אותו בחזרה. ודאי שלא בזה הם נחלקו. האמר רבי יוחנן, דברי הכל אין ערר נאמן לפסול אדם מחזקתו, פחות משניים שמעידים שהוא פסול. אז אם כן, ודאי שאף אחד לא יסבור שאחד שמערער זה כבר נחשב יראו. אלא במה הם נחלקו? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון. אחא במאי עסקינן, במשנה שלנו באיזה מקרה מדובר, דמוחזק לן באבוה דהי דכהנו. יש חזקה על, על אביו של זה שכעת באים להעיד עליו שהוא כהן, אביו בוודאי היה כהן. עכשיו אנחנו רוצים להעיד עליו בן שהוא גם כן כהן, רק מה? הוא מעולם לא היה בחזקת כהן, כי כשהוא נולד כבר היה עליו ספק, נפק עלי קלה דבן גרושה או בן חלוצה הוא. ואם כן הוא חלל. ולכן על פי הקול הזה, אחתינו, הורדנו אותו מהכהונה עד שנברר מה באמת קרה. ואז, עת העד אחד, עכשיו הגיע העד אחד ואמר, ידע ענבי דכהנו, אני יודע בו שהוא כהן כשר. ומכיוון שכל מה שהורדנו אותו מחזקת כהן היה רק על ידי קול בסך הכל, אז כשמגיע העד אחד ואומר שהוא כהן כשר, אז קיני, הוא נאמן ואנחנו מעלים את האדם הזה, ומחשיבים אותו לכהן. לאחר מכן, כבר לא היה קול, אלא באה העדות של שניים, עתו ביתרי ואמרי בן גרושה או בן חלוצהו. באו שני עדים והעידו שהבן אדם הזה הוא חלל. ואחתיני, אז הורדנו אותו מהכהונה. כי יש כאן בסך הכל, עד אחד שאומר שהוא כהן, שני עדים אומרים שהוא חלל. ואחר כך את העד אחד מגיע פעם, שנייה עוד פעם עד אחד, היה עד אחד מקודם, עכשיו הגיע עוד פעם עד אחד, עד נוסף, ואמר, ידענה בידי כהנו. אני מצטרף לראשון שהעיד עליו שהוא כהן, ואני אומר, גם אני יודע שהוא כהן כשר. כאן יש שני עדים שאומרים שהוא כשר, כהן כשר, ושני עדים שאומרים שהוא חלל. האם אפשר לצרף עד אחד שאומר שהוא כהן כשר, עם עד אחר שאמר בזמן אחר עדות נוספת שהוא עד קשר ולהחשיב אותם כמו שני עדים מול שני עדים שאמרו שהבן הזה הוא חלל? אז לפי ההסבר הראשון, כולם עודים, דכולי אלמא מצטרפים, שרבן שמעון בן גמליאל ורבי אלעזר מודים שמצטרפים את העד הראשון והשני שהעידו שהוא כהן כשר. מצטרפים אותם כעת לעדות אחת, ואם כן יש כאן שניים שאומרים שהוא כהן כשר, ויש כאן גם כן את החזקה שהעלינו אותו על פי העד הראשון שהוא נאמן, אז יש כבר חזקה, ככה רש"י לומד, שזה החזקה, שהוא כהן כשר, ביחד עם עוד שני עדים שמעידים שהוא כהן כשר. לכן אפשר לכאורה, אמור להיות שאפשר לסמוך על העדים שאומרים שהוא כהן כשר יותר מאשר על אלה שרוצים לומר שהוא חלל. אנחנו מעמידים אותו גם על החזקה, ככה רש"י מבאר. אז אם כן, למה בכל זאת יש דעה שסוברת שהוא לא יהיה כהן? אחה, במיחש לזילותא דבית דינא כמפליגי. האם צריך לחשוש שיהיה זילות של בית הדין אם אנחנו כעת נחזיר את הבן הזה להעמיד אותו בחזקת כהונה? שהרי, אומר רש"י, הורידו שני פעמים מכהונה, ועכשיו יעלו בחזרה ויבטלו דבריהם. ועל זה אומר רבי אלעזר, אחרי שהורדנו אותו על פי העוררים מהכהונה, אין מעלים אותו על פי העד השני, אפילו שאפשר לצרף אותו לעד הראשון, שיחד הם אומרים שהוא כהן כשר. וזה מה שרבי אלעזר תנא קמא סבר, כיוון דאחתינאי, כיוון שהורדנו אותו מהכהונה, לא מסכינן לי, לא מעלים אותו חזרה. חיישינן לזילותא דבית דינא, חוששים שיהיה זילות של בית הדין. ובזה רבן שמעון בן גמליאל חולק, הוא סבר, ענן אחתינן לי, אנחנו הורדנו אותו מהכהונה כשהגיעו שני עדים ואמרו שהוא חלל, וענן מסכינן לי, אנחנו נעלה אותו שוב לכהונה כשיש שני עדים שאומרים שהוא כהן כשר, ועוד יש לנו חזקה בזה שבהתחלה העלינו אותו לכהונה. ולזילותא דבית דינא לא חיישינן, אנחנו לא חוששים לזלזול של בית הדין. אז זה ההסבר הראשון בוויכוח בין רבי אלעזר לרבן שמעון בן גמליאל. מקשה הגמרא, מתקיף לרב אשי, הוא חולק על ההסבר הראשון, מביא הסבר אחר. אי אחי, אם זה הוויכוח ביניהם, אז למה צריך לומר דווקא שהגיע עד אחד בסוף, שהוא מצטרף לעד הראשון, והם שניהם אומרים שהוא כשר? אפילו תרי ותרי, גם אם יגיעו כרגע שניים להעיד שהוא כשר, נגד השניים שפסלו אותו קודם, נמי גם כן יהיה תלוי המחלוקת הזאת. כיוון שהורדנו אותו פעם אחת, אנחנו לא מעלים אותו שוב, חושבים לזילות בית הדין. למה באמת מדובר פה במקרה כזה שבא עד אחד, אחרי שהיה שמועה שהוא חלל, בא עד אחד ואמר שהוא כהן כשר, אחר כך באו שני עדים ואמרו שהוא חלל, ואחר כך מגיע עוד עד לומר שהוא כשר להצטרף עם הראשון. כנראה שהוויכוח הוא האם העד שבא עכשיו מצטרף עם הראשון או לא. לכן אמר רב אשי, באמת בזה הוויכוח, מצטרפים לעדות כמפלגי. שני עדים שלא מעידים יחד, אלא זה עיד פעם אחת והוא מעיד פעם אחרת, האם הם מצטרפים לעדות, להחשיב אותם כמו שני עדים, בזה כמפלגי. וכבר יש כזה ויכוח. ובפלוגתא דאני תנאי, במחלוקת התנאים, שנאמרה בברייתא דתניא. לפי דעת התנא הראשון, זה ויכוח בנושא שונה קצת, אחרי זה נגיע למקרה שלנו. אין עדותם של שני עדים מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד את המעשה, שהם ראו את אותו מעשה יחד. רבי יהושע בן קורחה אמר, אפילו אם הם רואים את שני מעשים בזה אחר זה, איך ייתכן? למשל, אחד אומר, אני ראיתי איך ראובן הלווה לשמעון כסף. השני אומר, אני לא ראיתי איך ראובן הלווה לשמעון כסף, אבל אני ראיתי ושמעתי איך שמעון מודה לראובן שהוא הלווה לו. זאת אומרת, שניהם עדים על החוב הזה, אבל הם לא ראו את אותו מעשה. אומר רבי יהושע בן קורחה, הם מצטרפים. עכשיו מביאים את הוויכוח, מה שנוגע לענייננו. וכן, לפי דעת התנא הראשון, אין עדותם מתקבלת ומתקיימת בבית דין עד שהעידו שניהם כאחד. לא שהעד אחד מעיד פעם אחת ואחרי זה מגיע עד אחד ומעיד פעם אחרת, אלא הם צריכים להעיד, לבוא יחד להעיד. רבי נתן אומר, שומעים בית דין את דבריו ואת עדותו של עד זה היום, וכשיבוא חברו למחר להעיד, שומעים גם את דבריו ומקבלים את עדותו ומצרפים אותם להיות עדות אחת. ובזה הוויכוח בין רבי אלעזר לבין רבן שמעון בן גמליאל. לפי רבי אלעזר, עד אחד ועוד עד אחד הם לא הופכים להיות שניים, זה נשאר עד אחד, ואחר כך עוד פעם עד אחד, ולכן כשיש כאן פעמיים עד אחד שמעיד שהוא כהן כשר, הוא לא נאמן מול שניים שבאים יחד לומר שהוא חלל אותו אדם. ולעומת זאת רבן שמעון גמליאל סובר, כן מצרפים עד אחד ועוד עד אחד, להחשיב אותם כמו שניים שבאים יחד להעיד, וכיוון שהם באים לומר שהכהן הזה כשר, מעלים אותו לכהונה, ועד כאן דף חפבב.